עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103, ערב טוב, אנחנו כאן עם זוג האורחים שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחרי השידור טל אשל, ועל הדיגיטל, הכותרות החשובות מאוד, גיא רביב. והנושא שלנו, שאותי אגב מאוד מרגש, אם אני אגיד DBT, זה יישמע טוב, נגיד קודם כל מהאורחים, צביקי פליישמן, פסיכולוג בהתמחות קלינית, ואסתי ברוקמן, פסיכולוגית קלינית מומחית. ואנחנו נדבר היום על מה שנקרא באנגלית, Dialectical Behavioral Treatment, על הטיפול הפסיכולוגי שהכי עובד כיום. אז אולי אתם מדברים, יש איזה תרגום לעברית?
כן, התרגום הוא הטיפול הדיאלקטי התנהגותי.
אוקיי, הטיפול הדיאלקטי ההתנהגותי, שזה נשמע נורא מילים, אז בואו ננסה לפרק. אגב, אני חייבת להגיד שיש כאן עוד דמות שנמצאת איתנו, הספר של מרשה לינהן, שהמציאה את השיטה, היא כתבה ספר שנקרא לבנות חיים שראוי לחיותם, וסיפרה על, באמת בפתיחות מדהימה וכובשת לב, על חייה כמאושפזת, כפוגעת בעצמה. אתם רוצים להגיד על זה עוד משהו?
כן, אז אולי באמת נציג את הטיפול. אז אולי קצת אני אציג גם את עצמי. אז אני באמת צביקי פליישמן, מטפל גם פרטני וגם בשירות הציבורי, באשפוז יום, וגם מטפל זוגי, ומעביר קבוצות יחד עם אסתי, בטיפול הדיאלקטי התנהגותי.
מה זה?
אז הטיפול הדיאלקטי ההתנהגותי נהוג לחשוב עליו כגל שלישי של הטיפול הפסיכולוגי. אם הגל הראשון זה הפסיכואנליזה, את הכבדה הזאת של וינה, של פרויד, של כל הפסיכואנליטיקאים, והגל השני זה יותר הטיפול ה-CBT, נכון? הקוגניטיבי התנהגותי, שפותח ככה בארצות הברית, יותר מעשי, יותר עם תרגולים, פחות טיפול אנליטי ומעמיק.
אוקיי, אם נשכח את הטיפול הדינמי.
כן, הדינמי זה הגל הראשון בעצם.
אוקיי.
הפסיכואנליזה, הדינמי. אז ה-DBT הוא בעצם התפתחות, הוא צעד נוסף אחרי ה-CBT, הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, ואנחנו מגיעים לטיפולים כמו DBT ו-ACT, ACT.
מה זה DBT? מה זה הטיפול הדיאלקטי שהוא כל כך, כשאני קראתי עליו, אני ממש התרגשתי, ואני מזמינה אתכם להסביר את הדיאלקטיקה, שזה מילה, אני לא יודעת, מרקס השתמש בה, מילה נורא גדולה. בואו נפרק את זה.
אוקיי, אז אני אולי אתייחס דרך התשובה גם לפרופסור מרשה לינהן, שהתחלת לדבר עליה. באמת היא בעצמה כנערה, כבוגרת צעירה, מתארת את החוויה הזאת של להיות מאוד מאוד רגישה, ולחוות רגשות בעוצמה כל כך גבוהה, ואין מענה, אז טיפלו ב-CBT אגב, זה לא מספיק עבד, ולכן לימים היא פיתחה את טיפול DBT, וההבדל העיקרי, וזה בהמשך לשאלתך, הוא שבעוד טיפול CBT הוא מאוד מאוד חותר לשינוי. תעשה ככה, יהיה אחרת. תשנה את ההתנהגות הזאת, יהיה לך יותר טוב. תשנה את המחשבה הזאת, את הקוגניציה, את המטה-קוגניציה, יהיה לך פתרון יעיל יותר. אנשים חוו את הטיפול הזה כמאשים. כי בעצם מה הם שומעים כל הזמן?
שהם לא בסדר.
הם לא בסדר. אתה הבעיה, רק תשתנה והכל יהיה טוב. ולכן זה עורר הרבה רתיעה בקרב מטופלים, וזה לא מספיק עבד. ובגלל שהיא חוותה על בשרה את הטלטלות והצפות הרגשיות הבאמת בלתי נסבלות
לא,
האלה.
בוא, לא נגיד רק סתם חוותה על עצמה. היא פגעה בעצמה.
היא חוותה על בשרה, ליטרלי.
ליטרלי, היא פגעה בעצמה, היא חתכה את עצמה, היא תשפזה, אשפוז כפוי, ובחנה כסכיזופרנית. כלומר, מדובר על אישה מיוסרת וסובלת, וגם עם סטיגמה פסיכית. והאישה הזאת...
לא בטוח שהיו מקבלים אותה היום להתמחות בפסיכולוגיה או דברים
לא,
כאלה.
גם לא רצו לקבל אותה, צריך לחשב. היא כותבת הרבה על המאבקים שלה, להתקבל על ידי הממסד הפסיכולוגי. ואוקיי, אז את התחלת אסתי, ותתנהגו אחרת. מדיוק. אז מה כן?
אז מה שהיא אומרת, זה קודם כל, באמת התנהגו אחרת ושינוי, זאת לא מילה גסה. באמת יש לנו מה ללמוד ולהתקדם ולהשתפר ולהתייעל ולחתור לעבר המטרות שלנו. אבל כל הדבר הזה לא יכול לעמוד בפני עצמו בלי המאזן עם ממד של קבלה. שהוא אומר, האדם עושה כמיטב יכולתו. הבן אדם לא אשם, אף אחד מאיתנו לא בחר בקשיים שלנו, אף אחד לא בחר בהבחנות שלו, ברגישות שלו, הוא לא בחר לאיזה סביבה להיוולד, הוא לא בחר בטראומות, במשברים, בשום דבר מהרשימה הזו, והיא עוד ארוכה, לא בחרנו. ובגלל שלא בחרנו, אנחנו לא יכולים להיות אשמים, אבל זה כן אחריותנו לטפל. כן אחריות של הבן אדם לראות איך תחת התנאים הוא מתייעל ומשפר את איכות חייו. רגע, אז
אני אדגיש, משהו. הבן אדם סובל נורא. ומה שהיא עשתה זה קודם כל בטיפול לתת תיקוף לבן אדם המיוסר. הרבה מאוד גם עם הפרעת אישיות גבולית. זאת אומרת, כועסים, עושים סקנדלים, מתנתקים, אנשים שלא לא מסתדרים בעולם.
הרבה דרמה.
הרבה דרמה ולא מוצאים את מקומם. אז היא מתחילה מתיקוף, נכון?
נכון. זה בעצם הממד של קבלה. שהוא אומר שאם אני מרגישה את מה שאני מרגישה, זה אמיתי ונכון וקיים, ובנסיבות הנוכחיות, בסיטואציה המסוימת, יש לזה הקשר וסיבה הגיונית וטובה. וזה לא שאני היסטרית, דרמטית, משוגעת, overreacted כזה, אלא אני, מה שאני מרגישה הוא נכון וקיים, המחשבות שלי גם להן יש סיבה, גם לדחפים שלי יש סיבה, וזה מה שזה. וזה לא תתאפסי לכי לטיפול, או למה כל מי שהיה באותה סיטואציה חווה את זה אחרת, ורק את נשארת עם זה סוערת ולוקחת את זה נורא קשה. אם זה מה שאני מרגישה, it is what it is, ואין על זה ויכוח.
ואני חייב גם לומר שהתיקוף אולי נשמע משהו שהוא כאילו מאוד פשוט, נכון? אבל כשעובדים על זה בטיפול ובקבוצות, אנשים שמאמצים את התיקוף, את הוולידיישן הזה לעצמנו או לאחרים, זה כל כך מרגיע, זה כל כך נותן תחושה של רוגע פנימי, אנשים שתמיד היו באיזושהי היאבקות כל הזמן, שנאו את עצמם, ברגע שלומדים לתקף, זה כל כך מרגיע את הנפש ועושה שינוי לטובה ונותן גם מרחב שמשם אפשר להתחיל לעבוד.
אוקיי, אז המובן, במובן דיאלקטיקה, מה שהתכוונה ויצרה מרשה לינן, זה את המשחק, את ההליכה על חבל. אני, אפילו אגב ביחסי אנוש, גם ביחסי אנוש, לא רק בטיפול, אני קודם כל מבין, את נותן מקום לסבל שלך או שלך. יש מקום. ומתוך זה, בוא נעשה שינוי, שיעזור לך.
ממש ככה.
אני חושב שדיאלקטיקה, כמו שהקדמת, ורדה, זה לא רק קשור לטיפול או לטיפול DBT, זה מושג, גם מושג פילוסופי עתיק יומין, אבל איך שמרשה לינהן מדברת עליו, ואיך שהיא מתרגמת אותו לעולם המעשה, זה פשוט נפלא. אני חושב שדיאלקטיקה בכלל יכולה להביא את השלום, כי הדיאלקטיקה אומרת, יש אותי ויש אותך, נכון, יש שחור ולבן, ואם אנחנו רוצים שהשחור הלבן יגורו תחת אותה קורת גג, אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נערבב אותם, ואז מה יצא? יצא לנו אפור, שזה גם השחור וגם הלבן. אבל זה לא מה שאנחנו עושים בדיאלקטיקה. כי באפור אנחנו מוחקים את השחור ומוחקים את הלבן.
נכון.
יש בריאה חדשה.
נכון.
זה יוצר כמו המושג הפילוסופי של דיאלקטיקה. אנחנו רוצים לייצר זברה. לבן ושחור, שהלבן לא תופס את כל המקום, והשחור גם לא תופס את כל המקום, אבל לא מוחקים אף אחד. לא מוחקים את הלבן, ולא מוחקים את המציאות של השחור, אבל נותנים להם לדור תחת אותה בכפיפה אחת, ולחיות ביחד. ואני חושב שביחסי אנוש, ביחסים בין עמים, ובמיוחד בטיפול, כן, דיאלקטיקה הוא כלי שגם, כמו שאמרתי קודם על ולידציה, הוא משנה חיים, ולא סתם הוא אחד מאבני היסוד של הטיפול הדיאלקטי ההתנהגותי, והוא גם נקרא על שמו, הטיפול הדיאלקטי, שיש, אין אמת אחת, יש אמת כזאת, ויש אמת כזאת, ואמיתות יכולות לחיות ביחד. הן לא סותרות אחת את השנייה, להפך, הן יכולות להפרות אחת את השנייה.
אוקיי, אז הדבר הזה אומר, את בסדר, אתה בסדר, אתה שאתה מתפרץ, את שאת בוכה, ואת שאת מתקוטטת, ואת זורקת את המפתחות, הרי עד תקופה מסוימת אמרו, שלהפרעת אישיות גבולית, זאת אומרת, אי שליטה ברגשות ובהתנהגויות, וקיצוניות, שאי אפשר לחיות איתן, בעצם יש אפשרות לטפל, יש מצב, ואני מבינה שזה, אגב, כשאני ורדה נכנסתי לעולם הטיפול, זה לא היה. כלומר, לא היו לי הכלים, גם לעצמי,
כן,
וגם אני, לאחרים.
אני אגיד שתמיד אנחנו הרי בדילי מאוד גדול מארצות הברית, הרי מרשה פיתחה אותו, התחילה ב-1980, אולי זה גם הזדמנות להגיד, בגלל שהזכרת BPD, הפרעת אישיות גבולית, שבאמת יש איזה צימוד, היום בטח בחברה, במיליה של המטפלים בארץ, בין DBT ל-BPD, בין טיפול דיאלקטי התנהגותי לבין הפרעת אישיות גבולית, ואני חושבת שנורא חשוב להגיד שיש בזה משהו, זאת אומרת, זה נכון לתחילת הדרך, כי קיבלה גרנט נורא גדול, כי אף אחד לא רצה לטפל באנשים שסבלו מהפרעת אישיות גבולית, ולא הטיפול יעיל, לכן היא פיתחה את טיפול DBT וחקרה אותו רבות, זה הטיפול הכי מתוקף ונחקר שיש היום, הטיפול הפסיכולוגי הכי נחקר בעולם, אבל היום אנחנו יודעים חד משמעית שהטיפול יעיל ביותר גם עבור אנשים שלא עומדים בהבחנה של BPD, אבל סובלים מחרדה, מדיכאון, מהתפרצויות זעם, מהפרעות באכילה, מ-OCD, מחשבות אובדניות, וגם אנשים שהם רק במרכאות רגישים. ואני יכולה להגיד לך את זה, איזה הזדמנות.
וגם טראומה.
את מתכוונת לפגיעים, נכון? כי את אומרת רגישים, יש איזה קונוטציות חיוביות.
זה גם
מבינים,
חיובי? גם
חיובי. כן, אבל כשאת אומרת רגישים, את מתכוונת פגיעים, סובלים.
לא רק פגיעים, גם רגישים, כי אנחנו גם, מה שאנחנו מלמדים את המטופלים, זה שהפגיעות הזאת, כמו שאת אומרת, היא גם משתמשת אותם לדברים חיוביים. כלומר, הם יהיו אנשים הרגישים בחדר, הם ידעו יותר מי יכול להיפגע, מי לא יכול להיפגע. יש להם איזושהי אקסטרה על אנשים אחרים שהם פחות רגישים. זה לא רק עובד לרעתם, זה עובד גם לטובתם.
אז אני אשאל אותך, צביקי, אפרופו אנשים רגישים, הרגישות הרבה פעמים הרי קולט אותנו. אנחנו עסוקים בסערה הפנימית. כשאנחנו עסוקים בסערה הפנימית, אין לנו אפשרות להסתכל על התמונה הרחבה. אין לנו אפשרות, כלומר, הרגישות הפנימית, אני לא יודעת, אפשר אפילו להגיד נרקיסיסטית, הרגישות שמופנית לסבל שלי, היא הרי מתמקשה לראות באמת את הזולת. לא כך, צביקי.
יש בזה משהו, מה שאת אומרת, ולכן המענה לשאלה הזאת, המענה לבעיה הזאת באמת, שאנחנו מוצפים, אין לנו מקום. אז באמת בטיפול DBT יש לנו ממש כמו מדרג של מיומנויות, שאנחנו משתמשים בו מ-0 ל-100, כל שלב של עוררות רגשית של הצפה, יש את המיומנות המתאימה לשלב הזה, ויש נכון שלבים שאנחנו ממש ב-90, ב-100, שאנחנו לא יכולים לעשות שום דבר עם ההצפה הזאת, ומה שמרשה, הכלים שהיא נותנת לנו, זה פשוט לקבל, נכון אמרנו קבלה, אסתי אמרה קודם על קבלה, לקבל, וכל מה שנרצה ברגע הזה, הוא לא להתווסט, אלא לשרוד את הגל הזה, בלי שאנחנו פוגעים בעצמנו. לשרוד את החמש דקות, את העשר דקות, את השעתיים האלו, שאנחנו אפילו יום שלם, שאנחנו בהצפה, רק לשרוד את הרגע הזה, בלי לצאת ממנו פצועים וחבולים גופנית או נפשית.
אגב, לינן בחרה, וזה מדהים אותי, לטפל באנשים אובדניים, שזה הרי הכי מפחיד בעולם, לטפל באנשים שרוצים למות. והשאלה שלה הייתה, יהיה לך, כלומר, בלי שום כבוד, היא מוכרת את הכבוד, יהיה לך יותר נחמד למות, ואף אחד לא יטפל בחתול שלך. כלומר, הוויכוח על המוות היה על השולחן. תישארי בחיים עוד 10 דקות. תחזיקי.
כן, אני חושב, קודם כל, הכלי הזה שתיארת עכשיו, השפה הבוטה הזאת שמרשה משתמשת בה בטיפול, קוראים irreverence, שזה בהחלט בשונה.
עוד פעם, איך?
irreverence. וזה באמת בשונה מהמטפל הדינמי, המטפל הדיביטיסט, לפעמים אומר דברים קשים, בוטים, מאוד ישירים למטופל. אגב, לכן היא אומרת שלא לכולם מתאים להיות מטפלי DBT. המטפל צריך להרגיש בנוח להיות גם בעמדה הזו, כמובן מתוך עמדה לא שיפוטית וחומלת, שרואה את המטופל ומכבדת אותו, אבל גם להגיד שזאת אגב גם הדיאלקטיקה, גם לחמול וליצור מרחב בטוח, אבל גם להגיד את הדברים כהווייתם, גם אם הם קשים. האובדנות היא על השולחן, אנחנו לא מתתאים אותה, ואנחנו לא מתכחשים לה, אבל היא כן אומרת באופן חד משמעית, והיא קוראת לזה היררכיות של טיפול, שאם אנחנו רוצים לבנות חיים ששווה לחיות אותם, אם אנחנו רוצים להתקדם לעבר המטרות שלנו, ורוצים להגביר את הרווחה הנפשית, את הבריאות הנפשית שלנו, אנחנו צריכים לבחור כרגע להוריד מהשולחן את האופציה. אנחנו לא נהיה מטפלים טובים, אם אנחנו נחשוש שהמטופל שלנו מחר או מחרתיים כבר לא יחיה. אנחנו נהיה בסטרס, אנחנו נהיה בדריכות, וגם מה הטעם? מה הטעם למאמץ בכלל? ולכן אנחנו לא אומרים שזאת לא אופציה, ואנחנו גם לא אומרים למטופל נו נו נו, או בבקשה, בבקשה רק אל תעשה את זה. אנחנו מבינים שגם כשמטופל חושב על מחשבות אובדניות, הוא עושה את זה כי הוא סובל מאוד מאוד מאוד, והוא עושה את זה כי הוא מגיע לרגעים בחיים, לרגעי פיק של סבל, שהוא אומר ככה, אני פשוט לא יכול לחיות יותר. וזה באמת שונה מי אני רוצה למות, כמטרת על למות, אלא אני פשוט לא מסוגל יותר, ובהיעדר כלים יעילים, את יודעת מה, אפשר להבין אותו.
בוודאי.
ולכן צריך ללמוד. לכן צריך ללמוד, זה טיפול שעובד, זה טיפול שעובד אצל מי שבא לעבוד אצלו, אבל מי שמגיע ולוקח את הדבר הזה ברצינות ומפשיל שרבולים, אז הוא בהחלט רואה את השיפור ואת השינוי. אנחנו תמיד אומרים בסוף קבוצות צביקי ואני, שאם רק הקבוצה הבאה הייתה יכולה להקשיב ולשים כזה את האוזן בדלת ולשמוע את הפידבק ואיזה שינוי אנשים עברו בחייהם אחרי, מי שלוקח את זה באמת ברצינות ועושה מאמץ, חצי שנה של עבודה אינטנסיבית, משמעותית של למידת שפה, ומי שלוקח את זה ברצינות, זה משנה את חייו, וזה יכול להגביר הרבה מוטיבציה לסבב הבא.
אני רוצה להדגיש שגם אתם וגם בספר, ואני אגיד גם קצת מניסיוני המצומצם, שהדגש על עבודה קבוצתית, על קבוצה, שאנשים יושבים בתוך קבוצה, יש שם מתחים עצומים, אבל יש אפשרויות, זה נותן אפשרויות מאוד מגוונות, לשיפור באמת מה שנקרא האפקטיביות ביחסים בין אישים. אז
כן, אז אולי באמת נגיד שההמלצה היא באמת להיות בקבוצה, שם אנחנו יותר מתרגלים, והקבוצה בהגדרה היא לא תמיד אנחנו עושים את הדגש על קבוצה טיפולית, אלא קבוצת לימוד מיומנויות. זה כמו להגיע לקורס שבו אתה מקבל כלים, וזה באמת הדבר שעובד. אני רוצה אולי להוסיף מילה על מה שאסתי אמרה קודם, על הטיפול תכף אולי בהמשך ניגע שהטיפול הוא לא רק להפרעת אישיות גבולית, אלא באמת הורחב להרבה דברים, גם טראומה, וגם אגב, אחרי השביעי באוקטובר הצבא מאמץ את הטיפול הזה, אבל חשוב גם לומר, אין שום תרופה, אנחנו יודעים היום שיש הרבה מגוון של תרופות פסיכיאטריות לכל מיני הפרעות, בין אם זה פסיכוזה או דיכאון, חרדה וכולי, אין תרופה להפרעת אישיות גבולית, אין תרופה לאנשים רגישים, אין דבר כזה. התרופה היחידה שעובדת, שהיא כמובן לא תרופה אלא טיפול, זה DBT. זה הטיפול היחיד שנותן מענה מתוכלל לאנשים רגישים מאוד. ואני חושב שכל אדם רגיש מאוד שנחשף ל-DBT, מבין שחבל מאוד שהוא לא נחשף לזה קודם. זאת התחושה שאנחנו מקבלים מכל האנשים.
אז ככה, אני שומעת את המילה כלים, והיא חוזרת על עצמה המון, אז אני הייתי מבקשת שבהמשך, אנחנו נצא להפסקה קטנה, אנחנו נשמע ברמס, הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הראשונה, אז צביקי פליישמן ואסתי ברוקמן, אמרתי נכון?
ברוקמן,
נכון. כן, אנחנו יוצאים להפסקה קטנה, ונחזור ונדבר על הכלים של שיטת ה-DBT. עוד מעט, נחזור. חזרנו אל צביקי פליישמן ואסתי ברוקמן, שאתם מטפלים בשיטת DBT, היה משהו אולי שאת היית רוצה להגיד על עצמך, להסביר משהו?
כן, בשמחה. כן. אז באמת לי קוראים אסתי ברוקמן, אני פסיכולוגית קלינית מומחית, אני דוקטורנטית באוניברסיטת רייכמן, אני חוקרת שם על העברה בין דורית של טראומה. נושא מרתק בעיניי, מאוד חשוב וגם מאוד רלוונטי לטיפול DBT, טראומה כמו שצביקי אמר קודם לכן, ובכלל איך שוברים את השרשרת הטראומטית, מאוד רלוונטי בטח לחיים בארץ. אני מטפלת פרטנית בקליניקה ומנחה קבוצות DBT למתבגרים, לבוגרים ולהורים, אני עושה את זה כבר שנים. בעצם פתחתי במחלקת אשפוז לנוער בגאה, והובלתי שם בהמשך את, את המערך ואת השימוש במיומנויות, והיום אני עושה את זה רק באופן פרטי, וגם פנו אליי.
אוקיי, אז אני לא מרפא מכם. תשמעו, המילה כלים עושה לי פריחה. היא עושה לי פריחה, כי הרבה פעמים מתכוונים לכלים, אבל זה לא כלים. אז דיברנו על שני דברים. דיברנו א', על קבלה רדיקלית של המטופל או הפונה, או לא נקרא לה קליאנט, מה שתרצו, האדם המתלמד, אפילו נקרא לו המתלמד, קבלה וכמובן עידוד לעשות שינויים שישנו את חייו לטובה. אז עכשיו דברו איתי על עוד כלים.
דיברנו לדעתי על אבן יסוד אחת של דיאלקטיקה, אבן יסוד נוספת של קבלה, ועכשיו נדבר אולי על, סליחה, של ולידציה, אולי נדבר על ויסות רגשי.
אוקיי, המילה ויסות רגשי, אני מאוד אוהבת אותה, היא חסרה לי. ויסות רגשי זה היכולת לא להסתער עם כל המהומה המטורפת של הרגשות שלנו, אלא איכשהו קצת יותר לשלוט בהם. ויסות, אז כן. איך?
אז אולי אני אתחיל כהקדמה לומר על ויסות רגשי, שאנחנו מלמדים גם מיינדפולנס, בתחילת כל קבוצה אנחנו מתחילים עם חלק של מיינדפולנס, שזה באמת להיות ברגע הנוכחי, מתוך בחירה, כאשר המטרה של המיינדפולנס היא ויסות רגשי. ואנחנו עושים את זה, כי יש, אנחנו מדברים על המודל הדוש, מעבר מהמודל הדו-שלבי של גירוי, תגובה, נכון? שיש, קורה משהו בעולם ואני מגיב, okay. בצורה אוטומטית, זה המודל הדו-שלבי, אל עבר המודל התלת-שלבי, גירוי, ואז אני מתבונן, מה קורה? מה קורה לי מול הגירוי הזה? ואז אני מגיב. כלומר, התגובה שלי היא לא אוטומטית. התגובה שלי, אני בוחר. אני בוחר בתגובה, וזה עושה את ההבדל. ומכאן בעצם הכוח של המיינדפולנס, להיות ברגע הנוכחי, כאן ועכשיו, לדעת מה קורה לי, לדעת איך אני מתמשק עם העולם, ואיך אני מגיב, ואז אני בוחר איך להגיב. כלומר, הרגש לא משתלט על כל מה שאני עושה, אלא אני בעצם בוחר באיזה תגובה אני נוקט. יכול להיות אגב, שהתגובה שאני אבחר, היא תהיה תגובה עוצמתית. כן, יכול להיות שאני אבחר להתפרץ על מישהו. אבל אני בוחר. זאת אומרת, אני הגעתי למסקנה שזה הדבר הנכון כן. לעשות.
אז באמת, הייתה לנו שיחה על מיינדפולנס. רק לאחרונה. אז אני מקווה שהמאזינים זוכרים אותה, ויכולים להשתמש בה אולי. אז אולי נפסח על מיינדפולנס כשיטה וככלי, שעליו דיברנו רק לפני שבוע או שבועיים, ובואי אסתי, בואי נתקדם.
אז אולי באמת נתייחס קצת למה זה אומר ויסות רגשי ואיך עושים את זה. אני אגיד שבעצם המטרה היא, אגב דיאלקטיקה, לראות הרגש הוא לא אויב שלי. הרגשות שלנו הם חשובים, חשוב שנהיה איתם במגע. הרגשות שלנו זה הסובייקטיביות שלנו, הרגשות שלנו זה הדרך שלנו לתקשר עם העולם, זה הדרך שלנו לדעת איך יעיל עבורנו לפעול. וגם האלמנט של הוויסות הוא איך הרגש לא צובע את כל עולמי. ובתוך הטווח הזה, בין זה שאני גם רוצה להיות קשובה לרגשות, אבל גם שזה לא ינהל אותי וישתלט לי על התפקוד, נכנסות בעצם המיומנויות לויסות רגשי, שאומרות, אוקיי, זיהית רגש, הוא נכון, כמו שאמרנו בוולידציה, הוא נכון, יש לו הסבר ובהקשר הנוכחי. עכשיו, בואי נראה, קודם כל, האם הרגש הזה הוא נובע לדוגמה מתוך עובדה, נגיד מישהו בא ובאמת מאוד פגע בי, השתלח לי, צעק עליי, השפיל אותי מול כולם, או האם הרגש נובע מתוך איזושהי פרשנות למציאות, ואולי יכולות להיות עוד פרשנויות לאותה מציאות. אני אתן דוגמה אולי, סנה?
מצוין.
אם אני נגיד הולכת ברחוב ורואה מישהו שאני מכירה, ואני מסמנת לו שלום, והוא ממשיך ללכת ולא מגיב לי, זאת עובדה, הוא לא הגיב לי.
כן.
עכשיו, השאלה, איך אני מפרשת את האירוע? זאת אומרת, אם אני אפרש אותו כהוא התעלם ממני בכוונה, והוא רצה שאני אעשה לו שלום, והוא לא יגיב וזה אפילו משפיל, אז אני נורא אכעס ואני אפגע, ואולי אני אפילו אחר כך אתעלם ממנו, כשאני אראה אותו בהמשך, או אכתוב לו איזו הודעה זוהמת, זאת תהיה התגובה שלי. אבל יכולות להיות עוד פרשנויות. לדוגמה, יכול להיות שהוא לא זיהה אותי, או שהוא כל כך תרוד בדברים משלו, שלא הייתה לו פניות בכלל. אולי הוא כן ראה אותי, לא ראה אותי, אבל הוא נורא מוטרד ממשהו. ואם זאת תהיה הפרשנות שלי, הרגע שיתעורר יהיה אחר לגמרי. זה נכון, לא יהיה כבר כעס על בון. אולי אני אדאג לו, אולי אני...
כן.
אולי אפילו יהיה לי משהו ניטרלי. זאת אומרת, אני אגיד, אוקיי, בסדר, הוא עסוק בשלו, אני עסוקה בשלי, שיהיה לשנינו יום טוב. וכבר הצירה הזאת של לזהות מה עובדה, העובדה היא לא... זה שהוא התעלם ממני, זאת לא עובדה. זה שהוא כועס עליי או משפיל אותי, זאת לא עובדה. העובדה היא שהוא לא הגיב לברכת השלום שלי.
נכון.
וזה עצם זה שאני אזהה את הפרשנויות או השערות שלי או ההנחות שלי. רק ההנחות. אגב, זה לא אומר שהפרשנות שלי לא נכונה, אבל זה כן אומר שהיא רק פרשנות. ועצם זה שאני פותחת לעצמי עוד אופציות, 5, 6, 7, 10 אופציות, חלקן אפילו מיטיבות לסיטואציה, זה כבר מאפשר לי קצת יותר לנשום, וכמו שצביקי אמר, לא בהכרח להגיב מתוך העצימות הרגשית הכל כך גבוהה הזאת של החשיבה החד משמעית, החד ערכית, הוא לא ענה לי, הוא שונא אותו, הוא שונא אותי, אני כועסת עליו, ואנחנו עכשיו לא, זהו, זה חיבל ביחסים, למשהו קצת יותר גמיש, עם יותר אופציות, זה גם עמדה אגב יותר צנועה, אני לא יודעת, אני לא יודעת לקרוא מחשבות, אני לא יודעת מה קורה בראש של האנשים, אולי זו הזדמנות להגיד בכלל, שטיפול DBT זה טיפול מאוד צנוע, גם כמטפלים, אולי בניגוד למודל הדינמי, שהמטפל יותר יודע מה המטופל, לפעמים מציע לו פרשנויות, לפעמים מבין בעצמו, ואולי בהמשך המטופל ידע ואולי לא, ב-DBT אנחנו מדברים על אנשים בגובה העיניים, יכול להיות שכרגע, דוגמה בקבוצה שאני מנחה, אני יודעת יותר על DBT בהשוואה למשתתפים, פשוט כי למדתי יותר ויש לי יותר ניסיון, אבל המטרה שלי שהם ידעו את מה שאני יודעת, ואנחנו אנשים שמסתכלים בגובה העיניים, כל אחד יש לו את הפוטנציאל הכי גבוה להבין על עצמו, אף מטפל ואפילו לא המדופלם ביותר, לא יכול לדעת עבור המטופל מה נכון לו, מה יעיל לו, מה מתאים לו. אנחנו כן יכולים לעזור למטופל, ללמד אותו את המיומנויות, לשאול את השאלות המתאימות, שיעזרו לו לצלול פנימה ולברר עם עצמו מה מתאים לו. וזאת העמדה הצנועה הזו של DBT.
זה נשמע מאוד יפה, ובנוסף לכך, גם המטפל, כלומר מי שמנחה, מי שמלמד, הוא לא, כמו שאת אמרת, הוא לא בכובע של אני יודע יותר. כאילו, פסיכולוגיה, תחשבו כמה שהמקצוע הזה, המילה מתעתעת. פסיכולוגיה, לוגיה, אנחנו יודעים את מה שיש בנשמה, בפסיכי, אבל הנה, כאן הצניעות, אנחנו לא יודעים. אז אני לא יודע מה עובר עלייך, או לא יודעת מה עובר עלייך, כי אני לא כזאת מומחית בלדעת. אז זאת הצניעות שעליה דיברת.
נכון.
והאמירה, הרגש שאתה מרגיש, זה לא אתה בהכרח. תראו איזה אמירה. הרגש זה לא אתה.
הרגש הוא רגש. המחשבה היא מחשבה. אבל הרגש זה לא אני, והמחשבות שלי זה לא אני. אני תכלול של הרבה הרבה דברים, כולל את הרגישויות שלי וגורמי הפגיעות שלי וניסיון החיים שלי והכישורים שלי,
טוב, בואי נשמע, אנחנו מדברים על כלים, את דיברת על כלי אחד, עצום וחשוב, בכלל, לא רק בטיפול, בכל מקום, האפשרות לויסות רגשי, לווסט את מה שאנחנו מרגישים. אוקיי, מה הלאה? בואו נשמע מכם, איזה עוד כלי, על איזה עוד כלי מדובר?
אז אולי בהמשך לדבר הזה, אני אגיד, אוקיי, נגיד, זיהיתי איזושהי סיטואציה, והיא עוררה בי איזשהו רגש. נגיד, אני כרגע מאוד עצובה בעקבות מה שהיה. ושוב, אנחנו לא מתווכחים עם רגשות, זה מה שעלה לי. אני עצובה, אני בחרדה, ואני, הכלי הבא שאולי קצת נתייחס אליו, זה אומר, אוקיי, אני מרגישה כרגע איזשהו רגש לא נעים, מה קורה אם הוא לא בהכרח יעיל לי כרגע? כלומר, יכול להיות שאני כרגע באיזושהי חרדה, אבל אני צריכה להציג איזושהי פרזנטציה, וככל שאני אהיה בחרדה, אז אני רק יותר אסבול, יהיה לי יותר קשה להתרכז, ויכול להיות מאוד שאני ארגיש מאוד לא בנוח עם איך שבסופו של דבר תצא הפרזנטציה הזו. אז אם אנחנו זיהינו רגש ככזה שלא יעיל לנו, אז יש לנו את המיומנות הבאה שקוראים לה opposite action, ואני אסביר בכמה מילים אולי קודם על איך עובד רגש. הרגשות שלנו הם לא סתם. אנחנו קוראים לזה שהרגש מאוהב בעצמו. מה זה אומר? זה אומר שברגע שאיזשהו רגש עולה, הוא רוצה שנרגיש ממנו עוד ועוד ועוד ועוד. ואיך הוא עושה את זה? הוא דוחף אותנו לפעולה. לדוגמה, כשאני עצובה, אז כשאני, שכל אחד, זה אנושי, זה טבעי, זה אבולוציוני, כשאני עצובה, הדחף לפעולה הוא להתבודד, הוא לקחת צעד אחורה, להוריד את הראש, לצאת מהחדר, להיכנס למיטה, לשים את השמיכה מעל הראש, להתבודד יותר ויותר. כשאני מתבודדת, אני יותר עצובה. וכשאני יותר עצובה, אני יותר מתבודדת. כלומר, שיתוף פעולה עם הדחף מגביר את עוצמת הרגש. גם עובד ככה גם עם רגשות נעימים, כמו אהבה. אני אוהבת מישהו, אז הדחף שלי זה להתקרב אליו. וככל שאני יותר קרובה לבן אדם, אז מתפתחת יותר אינטימיות ויותר אהבה. ואז אני יותר רוצה לדבר איתו ולפגוש אותו, ואז אני יותר אוהבת וחוזר חלילה. אבל מה קורה אם הרגש לא יעיל? מה קורה אם אני לא רוצה שעוצמת הרגש תמשיך ותהיה יותר ויותר גבוהה? זה יכול להיות גם הרגשות נעימים, יכול להיות, לדוגמה, שאני נורא אוהבת מישהו, אבל הקשר לא בריא לי. או בחרנו כבר לא להיות ביחד. אז מה אני יכולה לעשות? אז מה שאנחנו עושים בכלי הזה, זה בעצם אנחנו מזהים את הדחף ועושים את הפעולה ההפוכה. כלומר, וואלה. אם אני עצובה ומתעורר ברגע הדחף להתבודד, אני דווקא אבחר להיות בחברת אנשים. אם אני בחרדה והדחף זה להימנע מהסיטואציה, אני דווקא אחשף. אם אני אוהבת מישהו וזה לא בריא לי, וזה מערכת יחסים שהיא צריכה להסתיים או הסתיימה, אני דווקא אמחק את ההודעות ואת התמונות, ולא אצור קשר, אני אתרחק במקום להתקרב. וככל שאני אעשה את זה שוב ושוב ושוב, קודם כל עוצמת הרגש לא תגדל, ובטווח הארוך הרגש גם יכול להשתנות.
אז את מדברת על שליטה ברגשות באמצעות התנהגות, ואת מדברת על אפילו התנהגות הפוכה. במקום להימנע, זה הדבר האלמנטרי שמדמדים בפסיכולוגיה התנהגותית. במקום להימנע, תפתח את הפה, אפילו תגמגם, תדבר, תהיה בפעולה. או כל דבר בעצם מה שאת אומרת, רגש שאנחנו מרגישים שהוא לא יעיל לנו, הוא גורם לנו לעשות משהו, תעשה ההפך.
נכון, חשוב להגיד שזה לא יבטל את החרדה או את העצב, או את הכאב הוא כאב, אבל לפחות הוא לא יגדל ויגדל, ולפחות הוא לא יבחר בשבילי מה לעשות, הוא לא ינהל לי את התפקוד.
אז הכלי המומלץ לעשות ההפך ממה שאני נוטה אליו.
מהדחף האוטומטי.
אבל אני דווקא רוצה לשאול.
סליחה אם אני יכול להתערב, זה כלי אחד מתוך סל של כלים רחב יותר למצבים רגשיים מסוימים, כאילו, לא היינו רוצים שישתמשו רק בכלי הזה. כלומר, יש
לא,
עוד כלים.
לא, אתם דיברתם על כמה כלים. האם נספיק לדבר על עוד כלי?
אני חושב שכן, אולי נתייחס למצבים שבהם אנחנו במצוקה יותר גבוהה, כמו שדיברנו קודם, וזה אנחנו בעצם משתמשים בהסחת דעת. עכשיו, הסחת דעת זה נשמע כאילו, רגע, לא הבנתי. אנחנו רוצים להרגיש, אז מה פתאום הסחת דעת? למה אתה אומר, תתעלם כאילו מהרגע שאתה מרגיש? זה נשמע לא בריא כל כך. אבל מה שאנחנו לומדים ב-DBT, שיש מצבים שבהם עוצמת הרגש היא כל כך גבוהה, שאין שום אפשרות כרגע לבסט אותו ולהשתלט עליו, ולהרגיש שאנחנו יכולים לו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להשיח את הדעת. עכשיו פה זה טריקי. למה זה טריקי? כי רובנו, כשאנחנו צריכים להשיח את הדעת מאיזשהו רגש שמציף אותנו, אנחנו פונים להתנהגויות של פגיעה עצמית. מי, כמו שציינת קודם על אמר שלינה, שהיא פגעה בעצמה פיזית, נכון? או מחשבות אובדניות, או חיתוכים, או דברים כאלה, או שימוש באלכוהול, סמים. זה יכול להיות גם כעס על אנשים אחרים, נהיגה במהירות מופרזת, דברים ש...
ואתה אומר, רגע, הסחת דעת, בוא ניקח דוגמה, מה, לצאת לריצה?
או, נכון, אחד מהמיומנויות זה, אם אני במצב של עוררות רגשית מאוד מאוד גבוהה, אז כן, ספורט אינטנסיבי של 10-15 דקות שבו הדופק הוא ממש ממש גבוה. או אנחנו מלמדים כלים של, נגיד, כל מיני טבעות שאנחנו שמים על הגוף, מאכלים מאוד מרים, מאוד מתוקים, מאוד מלוכים, התעסקויות שונות במרקמים שונים, כל הדברים האלה גורמים לנו בעצם, אנחנו קוראים לזה תיק עזרה ראשונה, אנחנו בונים אותו ביחד בקבוצה, כל אחד עם הדברים שמתאימים לו, שיכול לפנות לתיק הזה, כל פעם שהוא מרגיש עוררות רגשית גבוהה, ויכול לבחור משם מיומנות אחת, שברגע הנוכחי תיתן לו את הסחת הדעת שהוא זקוק לה, בלי לפגוע בעצמו. זה משפט המפתח.
בא לי דוגמה מדהימה. כעסתי על עורכת העיתון. כעסתי... מה שאני רציתי לעשות, זה להרים אליה טלפון ולהגיד, אני מפסיקה לכתוב לעיתון. ואני זוכרת, מה שאני עשיתי עם הכעס, ישבתי, כתבתי עוד מאמר. כאילו, את לא תצליחי לזרוק אותי, אני דווקא אעשה משהו. ואני ישבתי וכתבתי מאמר, ואני זוכרת את איך זה הוריד לי את הכעס, זה הוריד לי את החשק, ללכת ולהרוס.
כן, אז אם ורדה, את היית משתתפת בקבוצה שלנו, היינו בונים בתיק עזרה ראשונה, היינו שמים לך תזכורת לזה שכתיבת מאמרים עוזר לך להתווסט. ועוד דברים, נגיד כמו הסימפוניה ששמענו מקודם, גם יכול לעזור להתווסט. עוד דברים אחרים, כל אחד מה שמתאים לו,
נכון.
להשיח את הדעת, אנחנו לא מבקשים כרגע לשלוט על הרגש, אלא פשוט לפנות למשהו אחר שלא פוגע בי ברגע הזה, ואחר כך אנחנו יכולים לבחור מה אנחנו מגיבים.
אז אולי זה באמת חשוב להגיד, שאם בדוגמה שנתת עם העורכת, אחרי שהגל של הסערה הרגשית הזאת, והכעס הנורא נורא גבוה הזה, יכול להיות שמתוך, אנחנו קוראים לזה wise mind, מתוך מקום תבוני וקשוב, את היית יכולה לבחור לשוחח איתה ולהגיד לה, בצורה יעילה, גם לזה יש לנו מיומנויות ליעילות בין אישית, מה התאים יותר, מה התאים פחות, מה הכעיס, איפה נקודת המחלוקת, אבל זה היה באיכות אחרת לגמרי, מאשר אם היית פונה מתוך האימפולסיביות, מתוך הדחף העוצמתי הזה, ואז כנראה זה היה מוביל לקונפליקט נורא גדול, ולתחושה אחר כך של חרטה או אשמה או בושה.
אוקיי, אז אנחנו דיברנו על כמה כלים של טיפול דיאלקטי, התנהגותי, שיש בו, הייתי אומרת, ושוב, צריך לתת שוב את הקרדיט, למרשה לינהן, סובלת, שהפכה את הסבל שלה, כלי, אני לא יודעת, למשהו מדהים, הסתירה את העבר שלה, הייתה חייבת, ותראו, בואו נגיד גם שמה שלינהן כותבת הוא קצת כתב אשמה נגד הממסד הפסיכולוגי, שיש בו המון הדרת כבוד והמון איזו...
היררכיה.
היררכיה, כן. נכון.
ואולי אם כבר מגיע למר שלינהן קרדיט, אני גם יכול לומר שאפרופו מה שאמרנו על טראומה, גם חיילי צהל יכולים לתת קרדיט למרשל לינן, שהם נהנים מהפירות שלה, גם אחרי השביעי באוקטובר, שאני שירתתי כקצין בריאות נפש במילואים, נתתי לחיילים כלים מעשיים, איך להתמודד ברגעים מסוימים עם ההצפה, ואני גם יכול לומר בשם אסתי, שהיא כרגע נקראה להוביל את מערך ה-DBT בצהל. בצהל הבינו ש-DBT הוא כלי יעיל לטראומה, לפוסט-טראומה, וחיילים בצהל הולכים ליהנות מהתורה של מרשל לינן, שבאמת אסתי תוביל את המערך הזה תכף, וזה באמת במדינה שלנו, שאנחנו באמת, טראומה זה משהו שכולנו חווים, מגיע לה הרבה קרדיט.
נגיד לסיום, צריך להגיד לסיום, שתודה שהגעתם, אני דאגתי אתכם, פשוט אתם לא פניתם אליי, אני פניתי אליכם.
נשמח להגיע שוב.
הגעתי עם חרדת נטישה, שלא תספיקו להגיע, ישבתי ככה רועדת, אז תודה לכם שהגעתם, ובאמת, תודה ששוחחתם איתי, על נושא שפשוט הסעיר את נפשי, אז אתם יודעים מה, כשנצטלם נשים גם את הספר הזה, שהוא ספר כזה נוגע ללב, ונהדר שתורגם עכשיו, ויצא בהוצאת עם עובד.
אני אולי אגיד משהו, כן, לסיום, בגלל שהרבה אנשים מאזינים ושומעים על הטיפול ועל היכולת שלו להוביל לשינוי ועד כמה הוא מתוקף ונחקר, ואני חושבת שנורא חשוב להדגיש שמדובר קודם כל על שפה, על תפיסת עולם, וזה טיפול שעובד, אבל הוא דורש הרבה מאמץ, ומשתתפים ומשתתפות שמגיעים ובוחרים לשנות את חייהם ולקחת אחריות על החיים שלהם, זה אנשים שמפשילים שרבולים ועובדים מאוד מאוד קשה ויכולים ליהנות מזה.
טוב, אז נגיד תודה למפיקה מאירה פרץ, לאחראי השידור טל אשל, על הדיגיטל, אחרי הדיגיטל, גיא רביב, וכמובן המאזינים, אני מקווה שתרם לכם, אמור לתרום לכם, תודה, ולהשתמע.
תודה רבה.